רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום יובל.
היי דן.
קיץ חם, פרק שני על...
גלידה. על הומור.
על הומור.
רפואה והומור.
כן. מתחילים.
הפרק בחסות התאחדות התעשיינים בישראל, המזמינה אתכם ללמוד על תרומתה של התעשייה הישראלית לחוסנה הכלכלי והחברתי של המדינה, וכיצד ניתן לעודד ולפתח את התעשייה המקומית. בקרו בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
אז יובל, פרקים מלאי הומור על עצב, או פרקים מלאי עצב על הומור, על רופאים.
כן,
היה
כן.
לנו משהו מעניין בפרק הקודם, דיברנו על רופא וחולה.
נכון.
עכשיו אנחנו מדברים על רופא ורופא.
כן, ההומור בעצם מלווה אותנו את הממסד הרפואי, לא רק ביחסים עם המטופל, כפי שלמדנו בפרק שעבר, ודיברנו, אני מזכיר לך, גם עם רופא שמשתמשת בהומור ככלי, וגם עם ליצן רפואי.
בבש.
בבש. אבל מסתבר שההומור לא מפסיק כשמפסיקים לטפל במטופלים, אלא יש לנו צד, אתה יודע, מאחורי הקלעים של עולם הרפואה, המטפלים בפגישות שלהם, הרופאים עם האחיות, עם הצוות הרפואי, בחדר אוכל, בסמינריונים, בכל המקומות שבהם אנחנו נפגשים ומדברים. מן הסתם גם, אתה יודע, אנחנו בני אדם, למרות למרות השמועות, אנחנו בני אדם, ויש הרבה הומור.
רק כמה שחושבים שהם אלוהים.
בדיוק. ויש הרבה הומור גם בין מטפלים לבין עצמם. היום אנחנו רוצים קצת לחקור את העניין הזה, לראות בעצם מה הוא משרת ההומור הזה, מה הוא בא לתת לנו מעבר להנאה.
ובגלל זה השם של הפרק, 50 גוונים של שחור.
כן, והאמת שזה בדיוק העניין, אתה ממש קורא את המחשבות שלי, כי אני בא לספר לך עכשיו סיפור ממש עצוב.
אוקיי.
אתה יודע מה, לא, יש פה מידה מסוימת של אופטימיות, אבל הוא קצת יחבר אותנו לפרק הקודם. אז הסיפור, כשישבתי מול בבש ודיברנו, הבזיק בי פתאום סיפור שבאמת הדחקתי, נשבע לך הרבה שנים אחורה, ואמרתי לעצמי שאני צריך לספר אותו לך כשתחזור. הימים, ימי תקופת ההתמחות שלי ברפואת ילדים, לפני כך וכך שנים.
אי שם בסורוקה אשר בבאר שבע?
אי שם בבירת הנגב, ואני תורן בטיפול נמרץ ילדים. טיפול נמרץ ילדים יכול להיות מקום מאוד קשה.
נשמע לי כמו רגע לפני גהנום. כן. אני לא צוחק, זה כן, נשמע כן, לי אחד כן. המקומות הכי היום.
אבל אתה יודע מה, כשאתה זה נכון. בוא, כל מי שמגיע לשם במקרה, זה בוודאי הימים הגרועים ביותר בחיים שלו, אבל בתור צוות רפואי אתה מרגיש הרבה פעמים ששם אתה גם עוזר הכי הרבה, ושם הפעילות הרבה פעמים היא מאוד כל כך אינטנסיבית, שהרבה אנשים, בגלל אופי מסוים, כן, בוחרים דווקא ללכת לעבוד בטיפול נמרץ, הם מעדיפים את זה על פני השגרה של המחלקה, או השיעמומון של הקהילה, אנשים מסוג מסוים אוהבים לעבוד בטיפול נמרץ, בגלל האינטנסיביות ובגלל האנרגיות שהן באמת אחרות. ואני תורן בטיפול נמרץ ילדים, ושקט. שקט בטיפול נמרץ ילדים יכול להיות רק בשני מצבים. או שהכל טוב, או שהכל רע. כי שקט זה מטופלים שהם מונשמים, מורדמים, לא נמצאים בהכרה ולא יכולים לדבר. וזה מה שהיה, היינו, אני זוכר שזה היה שבת, עוד יותר שקט, אפילו מרגיל, אפילו התכונה של הבית חולים קצת יורדת באיזה 40-50%, ואני תורן בטיפול נמרץ ילדים, ויש לנו 5 ילדים, כולם מונשמים. לא נעים בכלל, עבודה לא פשוטה, אבל כל האנרגיה הרבה יותר ירודה, זאת אומרת, אתה מטפל וכולם שקטים. אתה יודע, יש איזה מין אווירה כזאת, יותר שקטה, החיות יותר שקטות, הרופאים יותר שקטים, ההורים יושבים ושותקים, ומין אווירת נחיים כזאת של שבת בבוקר, ובתוך כל המצב המאוד סטטי הזה, נכנס ליצן, נכנס ליצן רפואי.
הוא יודע לאן הוא נכנס?
הוא יודע, הוא נכנס לשם באופן קבוע. זה ליצן רפואי בסורוקה חלק מהסיבוב שלו זה לעבור בטיפול נמרץ ילדים, ולפעמים זה ממש חלק מהטיפול בילדים. זאת אומרת, יש ילדים שנמצאים בטיפול נמרץ ערים, אוקיי? בגלל כל מיני סיבות, לפעמים מאוד כואב להם, לפעמים הם כולם מודאגים מסביבם, לליצן הרפואי יש הרבה אימפקט. הוא נכנס, ובאופן אינסטינקטיבי, האחות, אחרית המשמרת, אומרת לו, טוב, אין לך מה לעשות פה, כל הילדים מורדמים, אתה יכול ללכת. ואז אחות אחרת בצוות אומרת, רגע, 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 בוא שנייה, בוא שנייה. תגיד, אולי תעשה משהו בשבילנו. עוד רגע אני מתחיל לבכות, הוא חשב שנייה, שלף מהתיק שלו גיטרה, תעלה על הצוואר, והתחיל לנגן. התחיל לנגן ולשיר לנו שירים שקטים, אבל עם הרבה אנרגיות. ואתה רואה איך כל הסביבה, אף אחד לא נהיה מזה שמח, כן? אבל היה משהו בדרך שבה הוא עשה את זה, שצבע את היום, זה כמו הסצנת סיום של החיים על פי אקווה כזה, שהכל משחור לבן הופך להיות צבעוני, והיה משהו בליצן הרפואי הזה, ליצן רפואי בשביל רופאים ובשביל החיות, זה היה המטרה שלו, זה מה שהוא עשה, הכניס בנו קצת אופטימיות, קצת אנרגיה, קצת כוח לעבור את היום, ואני לא אשכח לו את זה. אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל אני מאוד זוכר את האימפקט שהיה לו על הצוות, וזה הסיפור העצוב שלי בהתחלה של הפרק על רפואה והומור, וקצת מקשר אותנו גם לפרק הקודם על ליצנות רפואית, אבל אני חושב ש...
אני רוצה רגע לשאול אותך, אבל דיברת על על האחות שביקשה בוא תעשה משהו בשבילנו.
כן.
מה קורה מאחורי הדלת הסגורה בטיפול נמרץ ילדים? אתם מצליחים לשמור על אופטימיות, על צחוק?
כן, אז אני חושב שזה הבסיס של הפרק הזה. בסופו של דבר, מה שיש לך במקומות כאלה, זה בעיקר את הצוות שלך. אין הרבה אנשים שיודעים, זה לא מסוג הדברים שאני יכול לחזור הביתה ולספר, ובאמת יבינו. אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות ש... אם אני אספר את זה בבית, זה בשביל לפרוק קצת מהעול, ויכול להיות שגם בצד השני אני אקבל הרבה אמפתיה, אבל זה אנשים, אתה יודע, זה כמו הלומי קרב שחוזרים מהקרב, אף אחד חוץ מהרעם לנשק, לא יודע באמת איזה חוויה עברה אליך, ומה שיש לך בטיפול נמרץ ילדים כדוגמה, כן? כמו בהרבה מקומות אחרים, זה את הצוות. אנשים בוחרים כל מיני דרכים איך להתמודד עם זה, יש אנשים ש... ניגשים ישירות ומדברים על זה, ממש מספרים חוויות מהמשמרת שעברה וכולי, וחולקים את זה עם הקולגות שלהם. יש אנשים שהולכים לקיצוניות אחרת, ובתחביבים שלהם, אתה יודע, בשעות הפנאי עושים בדיוק ההפך, הולכים דווקא לאקסטרים, אני לא יודע אם יצא לך לשים לב לזה, אבל הרבה אנשים שמתעסקים בטיפול נמרץ ובמקומות כאלה, בשעות הפנאי שלהם, רוכבים על אופנועים, נוסעים, עושים סנפלינג, עושים כל מיני דברים כאלה בשביל, כאילו, קצת, להכניס את החיים
אוקטן גבוה.
כן, לגוף. וכמובן, הנושא שלנו היום, הרבה הרבה שימוש בהומור, לאו דווקא באופן בריא. זאת אומרת, אולי פה אנחנו בשביל להגיד שהומור גם לפעמים יכול להיות איזשהו סממן לבעיה. אוקיי?
אתה חושב?
אני כן, אני חושב.
יש כמה בדיחות שאתה מספר שאני לא חושב שיש מקום לחזור אליהם בכל פעם.
אני חושב שהסרט יישרף, אם היה לנו פה סרט, אם זה לא היה דיגיטלי, הסרט היה נשרף. כן. אבל זה נכון, ציניות זה ביטוי לשחיקה. והומור ציני זה ביטוי לשחיקה. אני עושה פה קצת אולי פרומו לפרק שאנחנו נעסוק בו במשך, כבר דיברנו על זה, אנחנו חייבים לדבר על שחיקה של צוותים רפואיים, אבל זה לא הנושא שלנו היום. מה שכן, זה ללא ספק אחת מהסיבות העיקריות שאנחנו צורכים הומור, הומור שחור, הומור ציני בכמויות גדולות, כי זה דרך מאוד טובה להתמודד עם המועקה. ואם עד עכשיו לא שכנעתי אותך למה צריך הומור ציני, אז הנה האווירה ששרתה לנו עכשיו מובילה אותנו בהחלט לדבר הזה, שאנחנו חייבים למצוא דרכים איך להתמודד. צריך לשחרר איכשהו את הסיפור הזה של המועקה שאנחנו צוברים בעבודה שלנו.
שים לב. אוקיי, ועכשיו בוא נמשיך. בוא נמשיך
כזה.
אולי אתם צריכים מישהו באמת במחלקה שיהיה.
אנחנו חייבים אפקטים כאלה.
כן, נדע. טוב, בקיצור, אחרי
שאנחנו... הצלחתי אינטובציה.
אוקיי, ואני מקווה מאוד שאנחנו לא הורדנו את הדופק של הנהגים בדרכים. נעבור בעצם אז לרעיון שקיימנו עם...
עם עדי,
דוקטור עדי אור.
דוקטור עדי אור, אני גילוי נאות. חברה קרובה, כאחות לי.
היא רופאה אבל.
היא רופאה, למרות שהיא כאחות, והרבה מאוד שנים לפני שהיא הייתה רופאה, היא כבר הייתה...
כאחות לך.
כאחות לי, והיא בן אדם מאוד מצחיק. היא מאוד מאוד מצחיקה, אנחנו נדבר על זה גם קצת ברעיון, ומה שהיא בעצם עשתה כמעט במקרה, זה להקים קבוצה,
זה בתוך הרעיון.
יהיה ברעיון, אז אתה נדבר על זה עכשיו.
כן, אז רק תגיד שזה...
אז למה סתם?
כן.
כי אפשר? פשוט.
נדע. ואז
נעביר הלאה.
וקדימה, רעיון. תודה.
אז אין טעם.
לא, זה ממשיך. נדע.
סבבה.
אוקיי.
עדי אור, בבקשה.
שלום לדוקטור עדי אור, רופאת משפחה בקופת חולים מכבי, ומייסדת דף הפייסבוק הפופולרי, ממים של רופאים.
שלום, שלום.
עשית את זה מאוד יפה.
תודה רבה, כן. תודה רבה. אנחנו היום באמת בפרק משועשה משהו, ואם מדברים על שעשוע של רופאים, אני חושב שזה יותר כוח מציאות מאשר סתם הנאה?
יש בזה משהו, למרות שאני בטוחה שהרבה אנשים דווקא לא יסכימו ויגידו שהמקצוע שלנו הוא נורא רציני ואסור לצחוק על שום דבר.
להפך, בגלל שהוא כל כך רציני ואסור לצחוק, אתם חייבים איזשהו אאוטלט, לא?
כן, אני חושבת שבזה סיכמת את כל מה שיש לי להגיד.
תודה רבה, דוקטור עדי אור, שהיית איתנו. הרעיון הקצר בחיי.
אני רוצה להגיד משהו. אני חושב שה-proof of concept של הדף הזה, זה קודם כל בפופולריות שלו. כמה רשומים אצלכם באתר, בדף?
נכון להיום, מעל 11,500.
שזה מספר מטורף, כשלוקחים בחשבון שזה דף סגור, שמיועד לרופאים, נכון? זאת אומרת, זה לא איזה משהו שכל אחד...
רגע, לאחיות אסור להיכנס?
אני לא יודע, לאחיות...
לאחיות יש דף משלהן.
גם בפייסבוק הצלחתם ליצור את ה... זה לא יאומן!
לא, האמת שהדף של האחיות, הדף של האחיות מאוד מצחיק, מאוד מצחיק, באמת.
איך אתה יודע?
כי שרה גילתה לי, שרה פה שלנו, סילבצקי, היא התפלחה לדף של האחיות.
יופי, עכשיו אתה חושף אותה.
אז דרך אגב, אם מקשיבה לנו, מי שמנהלת את הדף של האחיות, תדעי שיש לך לפחות מסתננת אחת באתר.
שמאוד מרוצה ממה שקורית.
אבל בדף של הרופאים נחזור רגע לענייננו, כי בכל זאת, אתה יודע, אנחנו, יש לנו זמן, עדי באמצע יום עבודה. אז מי האוכלוסייה? זה באמת רק רופאים רשומים בדף, או שיש גם תת קבוצות נוספות בתוך הסובסקרייבס?
אז באמת, נכון להיום בקבוצה יש רופאים, סטודנטים לרפואה, וטרינרים ורופאי שיניים. כשאנחנו באמת כל הזמן בדילמות עד כמה אפשר להרחיב את הקבוצה, כי ברור לנו שיש עוד אוכלוסיות שמאוד יכולות להפיק הנאה וונטילציה מהקבוצה, כמו למשל פרמדיקים ועוד... כל מיני.
אז מה הסיבה שהיא באמת סגורה? למה חשוב לך לשמור אותה בכל זאת ככה מגובשת ו...
אקסקלוסיבית, לא?
אני חושבת ש... כן, סוג של אקסקלוסיבית עם 11,000 איש. אני חושבת שבשביל לאפשר הומור שמבוסס על חוויות שהן קשות... ולפעמים זה מבוסס על מראות קשים, דילמות קשות ואפילו טעויות שלנו. אנשים זקוקים להרגשה שיש איזשהו גבול למקום שבו הם עושים ונטילציה.
זאת אומרת, הם צריכים להרגיש בנוח. זה קצת כמו ביקור אצל הפסיכולוג או אצל העורך דין, אתה צריך סוג של חיסיון כשאתה עושה את זה.
ממש ככה, הלוואי שהייתי יכולה להבטיח חיסיון, אבל לצערי בכל זאת מגבלות הפלטפורמה.
Okay.
אבל אנחנו עושים מאמצים, איך... שבכל זאת יהיה מצומצם.
איך זה נולד?
טוב, כמו כל דבר טוב, זה התחיל מפשלה של מישהו. למעשה, הרבה פשלות, מפדיחות ובעיקר שלי. אני אתן דוגמה קטנה. שהייתי סטאג'רית בבית חולים גדול.
במרכז הארץ שלא נזכיר את שמו.
שלא נזכיר את שמו. מצאתי את עצמי בתורנות במיון הגועש של יום ראשון בלילה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יום ראשון זה יום קשה במיון.
אני עכשיו מבין למה המסעדות ריקות ביום ראשון בערב. כולם במיון.
כמו שאתם מתארים לעצמכם תורנות מיון, בשעה אחת בלילה, אני על הרגליים משעה שבע בבוקר, והמיון לא מראה סימנים של רגיעה. כמו שאפשר לדמיין, זה סיטואציה שכבר מזמנת פדיחות ופשלות. אז אני ניגשת לאיזשהו אדם שאני צריכה לבדוק, הוא סובל מכאבים בחזה, ואני בודקת אותו, וניגשת לראות את תוצאות המעבדה שלו, ואני רואה שבדיקה אחת חזרה פסולה, המעבדה פסלה אותה, וישר אני ניגשת לאח שעובד איתי בצוות, ואני מבקשת אם אפשר בבקשה לחזור על הבדיקה. באותו רגע הסתבר שעשיתי טעות מרה, כי האח ככה העמיד אותי במקום ואמר לי, למה שתחזרי על הבדיקה הזאת? את בכלל יודעת מה את מחפשת בבדיקה הזאת? ווואלה, גם עכשיו עם מרחק כמה שנים אני לא בטוחה מה חיפשתי בבדיקה. Okay. וגם באותו לילה שהייתי בשעה 18 לעבודה, בטח שלא הצלחתי לחשוב על תשובה טובה.
אני מתחיל להבין שבדיקת ההריון שלו חזרה פסולה?
זהו, שזאת הייתה בדיקה קצת פחות קריטית מבדיקת הריון. ובאמת זאת הייתה טעות, לא הייתי צריכה להזמין את הבדיקה הזאת. אבל הטעות הקטנה הזאת, בשעה הקריטית הזאת, באינטראקציה הספציפית הזאת ובשלב ההתחלתי של ההכשרה שלי, גרמה לי להרגיש כל כך קטנה וחסרת ביטחון. הרגשתי כמו רופאה גרועה שאני במקצוע לא נכון, ופשוט התפקוד שלי בהמשך התורנות היה גרוע. כל מה שרציתי באותו רגע זה לצמצם את עצמי למשהו קטן ולא לקיים אינטראקציות עם אף אחד. וזה ממש לא סיטואציה אידיאלית להמשיך בתורנות ולנהל מקרים מורכבים.
אז איך עושים, איך עושים את ההמראה הזאת ממקום של להרגיש קטן ומיותר לצחוק על זה? איך עושים את המעבר הזה?
אז זה בדיוק מתוך המקום שאתה מרגיש לבד. אתה מרגיש שאתה לא במקום הנכון בשבילך. אתה כנראה לא מספיק טוב. ובהמשך אתה נתקל בסיטואציות של מראות קשים ורגעים נורא קריטיים בחיים של אנשים בלי זמן להקל, תחת עומס מאוד גדול ועם טעויות קריטיות בניהול של מטופלים. אתה לאט לאט מבין שאו שאתה עושה משהו היום ונורא, או שכולם עושים משהו היום ונורא, ואז כנראה שאולי אפשר לדבר על זה ביחד. התחושות האלו לקחו אותי למקום שחיפשתי איזשהו מפלט לאפשר לי, ואולי אם יש עוד מישהו שמרגיש ככה, לקחת את זה למקום שהוא פחות הרסני ויותר בונה, או לפחות מאפשר איזושהי ונטילציה. ובעצם ב-2014 פתחתי את הקבוצה הזאת, יש לציין שזה היה בהשראת קבוצת מימים של הורים, קבוצה מעולה, והתחלתי להעלות פוסטים שקשורים בפדיחות שלי ובהומור עצמי, שלי על עצמי, ופתאום ראיתי אתם יודעים, אנשים פתאום לוחצים על לייק, אחר כך בהמשך אולי גם משתפים משהו משלהם, ומהר מאוד זה הפך לקבוצה מאוד מאוד גדולה, שפתאום גרמה לי להבין שאני באמת לא לבד. זה היה ממש תגלית חשובה, כי אנחנו לא ממש מספרים על הטעויות שלנו. אנחנו לא מדברים על הפדיחות הרבה.
רגע, יש לי שאלה. יש לך איזה כמה דוגמאות ככה של ממים מוצלחים ככה שהיית שמה אותם בחמישייה הפותחת נגיד?
האמת שיש לנו בתוך הקבוצה אלבום של
המוצלחים.
של האהודים ביותר. אבל אני יכולה למשל לספר, אם אתם מכירים, יש סטיקר כזה על מכוניות שכתוב ברוך השם כל השאר בונוס.
כן.
התעוררת בבוקר.
כן.
אז אצלנו היה פוסט שכתוב בו, הספקת לאכול צהריים ביום של תורנות, ברוך השם כל השאר בונוס. כי גם אוכל הוא לא מובן מאליו.
נכון.
בעבודה שלנו, משמרת של 26 שעות, לא בטוח תכלול אוכל.
האמת, אני חושב על זה עכשיו, עדי, שיכול להיות שאם נגיד זר ייכנס לאתר הזה ויקרא את הממים, סביר להניח שאת רובם הוא בכלל לא יבין, כאילו לא, הוא לא, נכון? זאת אומרת, זה באמת הומור פנימי, זה כמו משפחה שיש לה את ההומור שלה, אז גם למשפחת הרופאים יש איזה סוג של הומור כזה שקשה קצת להתחבר אליו כשאתה רופא, ואתה חיית את זה, אז מאוד קל לך לצחוק על זה, אבל כשאתה מגיע מבחוץ זה נשמע כאילו טוב, זה לא כזו בדיחה מי יודע מה.
בהחלט, יש הרבה מאוד דברים מתמודדים גם עם ידע תיאורטי שדרוש לרופא, משחקי מילים וכל מיני דרכים לזכור ידע תיאורטי. וגם יש הרבה דברים שהם קשורים ליומיום של העבודה בתוך מחלקה וכל מיני בירוקרטיות שקשורות לזה. ואני די בטוחה שאת רוב האנשים זה ישעמם ולא הבינו למה אנחנו כל כך צוחקים מזה.
אני חייב לספר לך שיובל... יובל, אני עכשיו...
אתה חושף אותי.
כן, אני, לא, פשמון, פתח, הוא פתח, הוא לא גילה את הסוד ואת הסיסמה, אני עכשיו יושב מול העמוד הזה. יש באמת, מם אחד שאני קולט פה, יש תמונה של בוב ספוג מחייך עם עיפרון ביד, וכתוב, מעל מבחן גמר בפנימית...
בפנימית עוד יומיים?
מבחן גמר בפנימית עוד יומיים, קולט שבאחת התשובות מציעים NACL 0.9% ורואים את בוב ספוג מאושר. עכשיו, אני מההיפוכונדריה שלי יודע שמדובר פשוט מאוד בסיילין, פשוט מאוד אינפוזיה רגילה, נכון? זה החומר הבסיסי באינפוזיה. אני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, בסדר. אבל אז יש שניים אחרים, זה אגב לדעתי שרשור, כשאבא ואמא בני דודים, כתוב עודה להפניה וצילום מסך של איזושהי תכתובת מייל, הערות המטופל, שאלה כללית, עודה להפניה למכון פורנוגרפיה עקב כאבי גב ורגל והשלכה לרגל בתודה. ואז כתוב למטה, הערות הרופא, התפסים הופקו לבקשתך, מקווה שהתכוונת לפיזיותרפיה. אז זה משהו שגם אדם רגיל יהנה ממנו. יש עוד אחד, וזה עכשיו רק באנגלית, וזה יובל, אתה גם שלחת לי כי מאוד אהבת את זה. In order, רואים אחות יוצאת לאזור שיש בו מטופלים חדר המתנה כזה, או רופאה שיוצאת לאזור המטופלים, וכתוב, In order to follow privacy requirements, we can't call our patients by their name. The lady with hemorrhoids, please come in. עכשיו, זה באמת, זה משהו כבר מרפרר גם לכל הקטע של הפרייבסי, גם מחוץ, מהדהד את עולם הפרייבסי בכלל. אבל, כאילו, עכשיו אתה יודע, כשאני מסתכל על שאר הדברים שיש פה,
לא מצחיק.
אולי האקסקלוסיביות הזאת היא תכלס? כן. אין לאנשים רגילים מה לעשות בקבוצה הזאת, אז אולי סתם אתם אהבתי, חושבים שאתם אקסקלוסיביים.
אהבתי את החלוקה לרופאים ולאנשים רגילים, קודם כל זה חלוקה יפה.
אני איתך מספיק זמן כדי לדעת מה גורם לך להרגיש טוב.
אבל אתה יודע מה, אני לוקח את זה בדיוק לכיוון הבא. היה דיון מאוד ער, דרך אגב, בדף הזה, באיזה בית של הוגוורטס שייך כל מקצוע, נכון?
נכון.
נגיד גניקולוגים זה סליטרין, רק שתדע, זה כאילו ה... זה אני זוכר. מה יודע שם, רפואת משפחה זה אפל פאף? אני צוחק? אני צודק?
אני לא בטוחה...
ילדים, ילדים. לא, לא, ילדים זה אפל פאף, בטוח.
אחר כך מתפלאים למה יש תורים בארץ ולא מצליחים להשיג רופא.
אז כן, אז יש את העניין הזה של אינטראקציות, גם בין התמחויות שונות וגם בין שלבים שונים בהכשרה. יכול להיות מצב שסטודנט ומנהל מחלקה ידונו ביחד על איזשהו פוסט. זה גם יוצר אינטראקציות מעניינות.
זה הופך להיות איזשהו משאב... פסאודו-אקדמי, כאילו אתם מכניסים פה, אתם מהדהדים לעצמכם את העולם האמיתי דרך ההומור חזרה לתוך העשייה היומיומית?
לחלוטין. יש אפילו, היה פוסט שהציע שממים בקבוצה צריכים להיחשב כפרסומים מדעיים לכל דבר. אני יכולה לספר על מקרה אחד לפחות שדרך הפעילות בקבוצה, מישהו... זכה לקבל איזושהי הצעה להתמחות.
וואלה.
אתה יכול לראות לפי היכולות ממיות שלך, עד כמה אתה בקיא בחומר, עד כמה יש לך חשיבה קלינית, ועד כמה אתה בעל חוש הומור. זו גם תכונה חשובה כנראה.
נכון, אז זה קודם כל עוד עניין שפחות דיברנו עליו. באמת חלק מהממים הם ממש אינפורמציה. אז מה שאתה רואה כאן זה מים שאנחנו לא נפרט אותו מכיוון שהוא באמת מאוד מאוד חריג.
הוא נראה גם מאוד אלים התגובה הזאת.
נכון.
של רופא, אגב.
אוקיי, אז רופא א', אוקיי, ראה רופא ב', מתנהג מאוד בגסות למטופלת. אוקיי? ומה שהוא בחר לעשות, זה להפוך את זה למים, ולשים את זה פה באתר. אני מניח שהוא לא רצה להצחיק אנשים, אלא מה שהוא רצה לעשות זה שהוא לחלוק עם עוד מישהו, אובייקטיבי, את החוויה הקשה שהוא עבר. הוא בחר בדרך הוונטילציה הזאת, וגם הוונטילציה הזאת יצרה ממש דיון אמיתי על איך מתנהגים, ואיך צריך להגיב, ומה צריך לעשות. כל הדברים האלה, נגיד בעולם הישן של לפני הרשתות החברתיות, היית מקסימום יכול לעשות את זה עם החברים שלך במחלקה, או עם חברים שלך מהלימודים.
כן, אבל
לך...
עם חברים במחלקה, זה אולי היה מגיע למנהל המחלקה, זה היה כאילו, יכול להיות שהאוטלט הזה, עם כל כמה שהוא מעברר, הוא בעצם גורם לרופא הזה להמשיך ולהתנהג ככה בצורה מאוד לא נאותה, מאוד אלימה, סליחה, אני פשוט מאוד רואה את זה, וזה מחרפן אותי, בצורה בהמית,
כן.
לבן אדם אחר. עזוב אותך עכשיו... אבל... להקטין נשים וכל מיני דברים כאלה.
עוד פעם, מה שאני אומר זה שאם אתה בוחר ללכת להתלונן למנהל מחלקה, אתה תלך להתלונן למנהל מחלקה. זה לא סותר וזה לא תחליף, אוקיי? גם לפני שהיה רשתות חברתיות וגם עכשיו, כשיש רשתות חברתיות. זה לא אחד על חשבון השני. זה לא אומר, טוב, אם פרסמתי בפייסבוק אז אני כבר לא צריך להתלונן, אוקיי? זה לא פותר אותך מזה. אבל יכול להיות שאתה נמצא במצב, אם נגיד אתה סטודנט ויש רופא בכיר שהתנהג ככה, מאוד קשה לך מהמקום שלך ללכת ולדווח עליו, או אפילו להתעמת איתו. אתה בוחר דרכים אחרות, יכול להיות שבעקיפין זה יגיע אליו, אבל זה לא המטרה. כן, המטרה היא לחלוק את זה עם חבריך, לקבל מהם איזשהו ייעוץ או תמיכה. וזהו,
למעשה, הפעולה הזאת של שיתוף בקבוצה, היא נועדה לתת מענה לאותו אדם שנשאר עם משהו, עם איזושהי מועקה, מאיזושהי חוויה, ואין שום מרחב לגיטימי שאפשר באמת לנהל דיון שהוא נטול אינטרסים ונטול איזשהם יחסי היררכיה. וכאן בעצם נוצר מצב שכל אדם יכול להגיד את דעתו על הנושא בלי שינקטו איזשהם צעדים נגדו. ואני חושבת שהדברים מדברים בעד עצמם, שמעבר לפורקן שניתן לאדם, בעצם נוצר איזשהו סטטוס קוו אתי מתוך הדיון שהוא מבורך, ולפחות לטעמי הקווים האתיים שאני פוגשת בקבוצה הם מאוד מאוד עומדים בקנה אחד עם הערכים שאני מכירה. וזה דווקא יוצר איזשהו תיקון לערכים ישנים של... גישות מסוימות כלפי חולים וגישה של פטרנליזם. כל זה מתוך דווקא הצורך הראשוני של לתת מענה רגשי לאותו רופא.
שאלה, יש לכם מקבילים בעולם? עדי.
יש קבוצה שנקראת Medical Memes, אבל זה יותר דף, זה לא קבוצה, הם פשוט מפרסמים קריקטורות ו... לפעמים באמת ממים שכנראה מי שאחרי ילדיו חושב עליהם. אני לא מכירה עוד קבוצה של ממים ברפואה, אבל כן אני מכירה המון 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 קבוצות ממים במקצועות טיפוליים אחרים. כנראה שזה סוג של להיט של קבוצות תמיכה למקצועות טיפוליים.
כנראה שזה באמת צורך שקיים.
צנזורה?
יש צנזורה, לא באופן מסודר, כי... מנהלי הדף הם גם בעצמם מתמחים שלא מצליחים לעקוב אחרי שטף הפוסטים הגדול. אבל כשהם מדווחים לנו, כל חבר קבוצה יכול לדווח על משהו שהוא פוגעני או שחס וחלילה מכיל פרט מזהה של מישהו, של רופא, של מטופל. אנחנו כמובן מוחקים ומרחיקים חברים מהקבוצה אם צריך.
אני שמח מאוד שדיברנו עכשיו על אתיקה ועל היכולת לא לתת פרטים מזהים וכל מיני דברים כאלה, ויש פה פשוט משהו שיובל לפני תשומת ליבי, כי אני לא יודע אפילו איך להגיב לזה. כתוב, יש תמונה של מישהי שנמצאת באמבטיה ורואים שהיא לא במצב כל כך...
לא חשה טוב.
לא חשה טוב, וכתוב seizure first aid. What do you do if someone has a seizure in the bathtub? ואז למטה כתוב, throw in your laundry. עכשיו, זה נראה לי inappropriate, נכון, זה הומור שחור, אבל
הומור ממש שחור.
רבק, בן אדם סובל, בן אדם בהתקף.
זה בדיוק הסיבה
כן,
שאתה לא באתר.
שאני לא באתר, הבנתי.
כן, זה בדיוק הסיבה שאתה לא באתר.
כן,
אז... זה הומור, רגע, שנייה, בוא נגיד את זה ככה. יש הומור שחור ברפואה, יש הומור מאוד שחור ברפואה, שחור משחור, זה חלק מהדרך להתמודדות. החוכמה בהומור שחור, זה לדעת מתי להשתמש בו ובאיזה סיטואציה. ברור שאני לא אספר בדיחות לבן אדם תוך כדי ביסור בשורה רעה, אבל בחדרי חדרים, בחדר צוות, או באתר סגור של מימים של רופאים, אני חושב שזה לגמרי לגיטימי להשתמש בהומור שחור. זה כלי מאוד חזק בעיניי. זו דעתי, מה את אומרת, עדי?
אני רוצה לחבר אותנו שוב לזה שהקבוצה הזאת בעצם תמכה בהשראת הקבוצה מימים של הורים. אני חושבת שגם הורות וגם רפואה הם שני תחומים שוואלה, עד לאחרונה לא היה כל כך מקובל להכניס לשם הומור, בעיקר הומור שחור. הילדים שלנו הם כמובן מושלמים ואנחנו נורא אוהבים לטפל בהם, גם אם זה אומר לקום 10 פעמים בלילה, ואנחנו אף פעם לא מתוסכלים מזה, ו... כמובן שהכל ורוד ומושלם, אבל זה לא מחזיק לאורך הזמן, וזה גם לא נותן מענה להורה שבאמת, וואלה, מתוסכל. וגם רופאים, כמובן שהם ידעו איך לטפל בסיז'ר, הם מכירים את כל הפרוטוקולים, והם לומדים והם יודעים, אבל מדי פעם הם צריכים גם לשבור את הדפוס, הכל כך מושלם וכל כך מקובע, ולהכניס גם לתוך המקצוע שלהם איזושהי מימה הומוריסטית, כדי לאפשר להם להניח דברים בצד, לצחוק לרגע ולחזור לעבודה. מהפידבקים המעטים שקיבלתי על הקבוצה הזאת, הבנתי שלפעמים זה גם מה שעוזר לתורן לצלוח את הלילה. כי הוא אמרה לי מישהי ש... הייתה לה תורנות מהגיהנום, היא סבלה, היו לה מטופלים קשים, היא עשתה חייאות כל הלילה, אבל הדבר היחידי שהחזיק אותה, זה שהיא דמיינה איזה ממים היא הולכת לחולל מחר בבוקר.
גדול, גדול. יש לאן, יש אופק. כן.
יש.
דוקטור עדי אור, רופאת משפחה בקופת חולים מכבי, ומייסדת דף הפייסבוק הפופולרי ממים של רופאים, תודה רבה.
תודה לכם.
עושים רפואה, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אנחנו שווים עם יובל מפתיע אותי בצורה...
קטע ענק בעיניי.
כן, אוקיי. הפסקה וחוזרים.
60 שניות על אקו-לייבלינג, פינה בחסות טורק, מותג ההיגיינה המוביל בעולם. אקו-לייבלינג הוא סימון, בדרך כלל בצורת מדבקה או חותמת, שמעיד על כך שהמוצר המדובר אינו מזיק לסביבה. אבל כשאני אומר לא מזיק לסביבה, אני לא מתכוון רק למוצר שמתפרק באופן טבעי אחרי שזורקים אותו לפח, אלא שמירה על הסביבה בהקשר הרבה יותר רחב, לאורך כל מחזור החיים של המוצר, מהפקת חומרי הגלם, דרך תהליך הייצור, המחירה והספקה, וגם כמובן סיום השימוש, מחזור וכדומה. הדרישה לאקו-לייבלינג הגיעה מהצרכנים בסביבות שנות ה-70 של המאה הקודמת, אחרי שהחלו עולות יותר ויותר טענות שחברות מסחריות שמנסות לרכוב במרכאות על הגל של שמירה על איכות הסביבה, עושות את מה שמכונה greenwashing, מתייגות את המוצרים שלהם כירוקים, אבל למעשה לא עושות דבר או כמעט שום דבר כדי באמת למנוע נזק סביבתי. לשם כך, הוקמו במרוצת השנים ארגונים רבים, רובם ללא מטרת רווח, שמשמשים כגוף צד שלישי, בלתי תלוי, ומעניקים אקו-לייבלינג למוצרים ושירותים שעומדים בתנאי סף מתאימים. תנאי הסף האלה נקבעים בדרך כלל בהתאם לתעשייה או לתחום הרלוונטי של מוצר או שירות. טורק מקפידה על עמידה בתנאי הסף האלה, מוצריה זוכים למספר אקו-לייבלים שונים, כדוגמת אקו-לוגו וגרין סיל. טורק מחפשת מפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים שלה עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, והשאירו פרטים.
עושים רפואה, שבנו. מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות. אתם עתידים לשמוע כעת דבר מה שהקלטנו מראש. יש דברי הסבר,
אני חושב שזה אחד מהשיאים שלך כאיש רדיו בכלל.
אני באמת, זה תהומות כאלה, לא חשבתי שאני אי פעם מגיע, אבל זה רק יובל יצליח לעשות את זה. אני מתנצל מראש בפני כולם ובורא עולם. בוא נשמע מה יצא. יובל נתן לי עכשיו את המחשב שלו, יש משהו על המסך, אני עוד לא הצצתי על המסך, המחשב כבר פונה אליי, מה כתוב שם?
מה שכתוב שם זה בלוג שכתב לפני יותר מ-10 שנים, רופא שאז קראו לו דוקטור יעקב סתיו, קובי, הם קוראים לו פרופסור קובי סתיו, והוא כתב בלוג על רפואה והומור, סתם, קטע קריאה, אנחנו עושים עכשיו ניסיון, אתה קורא משהו unseen, אתה קורא משהו פעם ראשונה, דור יוסיף לנו אפקטים ברקע, ובואו נראה מה יצא מזה.
אוקיי, אז דור, אפשר להתחיל. גדליה הוא בחור נמוך, 1.60 מטר וקצת, ומושקף עם שביל בצד. חנון אמיתי. סטודנט לרפואה קלאסי, אבל גדולתו של גדליה הייתה היכולת להפליץ מתי שבא לו. אוקיי, זה באמת אנסין. עוד בבית ספר לרפואה, כשישבנו יחד ללמוד למבחנים, הוא היה מפליא במכותיו. קשה לשכוח את תקופת ההתכוננות למבחן באנטומיה בשנה א'. חדר הדיסקציות האפל ממוקם במרתף האוניברסיטה, ובדרך כלל היה אפוף צחנת פורמלין ששימר ומנע את ריקבון הגופות. יום לפני הבחינה נפגשנו מספר חבר'ה בחדר הגופות כדי לתרגל ולהתאמן על חי. גם גדליה הגיע כמובן. זאת הייתה הפעם הראשונה, וכנראה האחרונה, שסטודנטים לרפואה נמלטו על נפשם מחדר הגופות בגלל פלוץ בודד אחרי 5 סקיות ביסלי גריל שהחליט גדליה לאכול שעתיים לפני הפגישה. אני חייב לומר לך שאני בחיים שלא חשבתי שאני אקליט טקסטים כאלו. אוקיי, ממשיכים.
כן, בדיוק הסיבה שאמרתי לך לא לקרוא את זה קודם.
לא לקרוא את זה קודם, אוקיי. מי היה מאמין? המורים שלי בכל ישראל, אלוהים אדירים. אוקיי, כן. כן, זהו גדליה. פשוט קנאה. יכולת כזו פנומנלית להפריח מתי שבא לו, מלווה בהירות אצילית והתנשאות רמה. עם השנים הוא השתפר עוד יותר והצליח אפילו לשלוט באיכות ונפח הריח, חוץ מפעם אחת. בשנים המתקדמות בבית הספר, הסטודנטים מתחלקים לקבוצות של 7 ומתחיל סבב המחלקות הקליניות. בקבוצה שלי היינו גדליה, אני ועוד 5 סטודנטיות עדינות ומלומדות. שנה 5, סבב מחלקה אורתופדית. הקבוצה המגובשת נמצאת בהפסקת צהריים אחרי הרצאה מתישה בנושא החלפת מפרקים. פתאום נכנס לחדר מנהל המחלקה ואומר, חבר, תרדו למטה למחלקת רנטגן. עכשיו, פרופסור זכריה מבצע אולטרסאונד תלת ממדי של מפרק הברך ומדגים קרע של הרצועה הצולבת. אכן ממש הזדמנות פז שאסור לפספס. ממילא אף אחד לא מבין מה רואים שם באולטרסאונד חוץ מפסים אפורים מורבבים בקשקושים של לבן ושחור. דשדשנו רגלינו במהירות והתלהבות לחדר הרנטגן. פרופסור זכריה קיבל את פנינו ונכנסנו לחדר האולטרסאונד. חדר קטן מאוד, אולי 2 מטר על 2 מטר. אפל, מחניק וללא חלון. פשוט כבר מבין מה כנראה הולך להגיע. מלבדנו נכחו בחדר עוד 5 סטודנטיות לסיעוד, טכנאית האולטרסאונד. ושתי אחיות, אני אצליח לקרוא את זה. כך שמספר הנפשות בהם... באולם המפואר הזה עמד על 16. הוא לא ספר את החולה? אוקיי. קשה היה לספור את מספר הפיהוקים הממוצע לדקה במהלך הבדיקה המלהיבה הזו. רמת החמצן שם שאפה לאפס. תוך כדי ניקור פראי שלי, הרגשתי את מרפקו החד של גדליה ננעץ בצלעותיי התחתונות. מה קורה גבר? הוא שואל אותי בלחש צרוד. וואלה, בסדר, אני עונה. יש לי פלוץ, הוא אומר לי בהתלהבות מתגברת. מה חדש, אני שואל? רק עשה לי טובה שיהיה בלי רעש ובלי ריח. בסדר? אני מטריס. אין בעיה, אתה מכיר אותי, הוא אומר. בסדר, בסדר, אני אומר לו תוך כדי פיהוק ועושה פרצוף כאילו מתעניין בדברי הסבר של הפרופסור. כולכם ודאי מכירים את זה. אלוהים תראים, אני באמת לא מאמין שאני...
כן, כן, אתה הולך להקריא. גם בקטע הבא אתה הולך להקריא.
יש לי כבר קפצו לכם, אלוהים תראים. מה שהרופא גורם לי לעשות.
כן.
כולכם ודאי מכירים את הקלסיפיקציה. אתה עושה לי זה בכוונה. של הפלוצים לסוגיהם. מיוסוף השקט והמסריח דרך אברום הרועש ועד טרומפלדור, היכול להפיל חומה או לקרוע את תחתוניו של בוראו. וואי. אני כל כך נבוך עכשיו. ובכן, גדליה הצליח לעשות מה שאף אחד לא הצליח עוד לעשות. הוא יצר נפיחה המשלבת את טרומפלדור בעוצמתו ואת יוסוף בניחוחו. וכל זה בחדרון הקטן המחניק הזה עם כל כך הרבה אנשים. בעצם היינו 17, שכחתי את החולה, הנאבקים על כל טיפת חמצן הנכנסת לראותיהם. תודה לי שזה נגמר, הגעתי לפסקה האחרונה. דמיינו את הסיטואציה. איינשטיין נודדת כבר להמשך. הרעש החזק הזה שנמשך כשש שניות ארוכות, מלווה בצחנה שבו אש אינדונזי לא היה מתבייש בו. הפרופסור הפסיק את הסבריו, הרים מבטו ממסך מחשב האולטרסאונד ונעץ מבטו בי. כן, בי. וכולם אחריו, החולה המסכן, מסתכלים עליי. אמנם אני 1.90 מטר, שחור וגדול, וגדליה שעמד לידי נראה חנון שלא יודע לגהק. אבל למה תמיד אני עכשיו ברירת המחדל כשמישהו עושה משהו רע? וגדליה, החצוף הזה, גם הוא מסתכל עליי, מניד ראשו מצד לצד ומתרחק לאיתו ממני תוך כדי נפנוף נמרץ של ידו הימנית בניסיון מדומה להרחיק את הריח מאפו. וואו. אוקיי, תודה דור על המוסיקה. יובל, זה לא יאומן מה שהצלחת לגרום לי לעשות הרגע.
גם אם אנחנו עכשיו מפסיקים להקליד את הפודקאסט, אני את שלי עשיתי. תרמתי את התרומה הגדולה ביותר שאני יכול לעיתונות הפודקאסטאית הישראלית.
כל מי שמאזין לנו עכשיו ומכיר אותי היטב יודע שרק אתה היית מסוגל לגרום לי להצליח להגיד מילים כאלה למיקרופון או בכלל.
גדול. אתה רואה מה הומור יכול לעשות לבני אדם?
קודם כל שימחתי אותך, זה גם טוב. ואותי הצחקת פעמיים.
דרך אגב, רק שתדע, שמי שכתב את הקטע הזה, הוא עכשיו פרופסור מאוד רציני, זאת אומרת, אני בטוח שהוא שומע אותך מקריא את זה, והוא נבוך לא פחות ממך. פרופסור קובי סתיו, כן.
על השולחן מולך, יש ספר, ירקרק משהו.
ירקרק מלשון סקראבס. זה פשוט, כן.
ירוק, ירוק, ירוק חדר ניתוח.
כן.
זה הולך לכאוב.
כן, זה השם של הספר.
לא, התכוונתי. השיחה עכשיו, החלק הזה של השיחה הולך לכאוב.
עד עכשיו, איך זה היה?
על זה נאמר רק שאני צוחק.
בדיוק, זה כואב רק שאני צוחק. זה גם שם טוב לספר, אבל לספר הזה קוראים זה הולך לכאוב. אני הבאתי לך את הספר הזה, אני חייב להמליץ עליו גם לך וגם למאזינים שלנו.
מה שהכי הרשים אותי זה שמי שממליץ עליו בחום רב, זה מולטי טלנט, אחד מהאנשים היותר מדהימים שיש, סטיבן פריי, מצחיק עד כאב, כך הוא מגדיר את הספר, ויש לו אנדורסמנט, הכאב והצחוק מרכיבים איכשהו שלם שהוא טוב, שלם אצילי, שלם שקל לאהוב, ובאנגלית זה נשמע טוב יותר כמובן.
הכל נשמע באנגלית טוב יותר. הספר הזה נכתב באנגלית, בריטית, יש לומר, אדם קיי, הסופר של הספר הזה, הוא באמת, הוא רופא על אמת, גניקולוג שסיים התמחות בבריטניה, ומיד לאחר מכן החליט שהוא עוזב את עולם הרפואה, והופך להיות קומיקאי, וכותב תסריטים.
יש אדם, שמצליח לא פחות. כן. אני לא יודע איך הוא היה בתור רופא, כן, אבל הוא...
תשמע, כנראה שכבר לא נדע, אבל...
אתה השתמשת בפוסטיט, כדי לסמן קטעים, אתה רוצה שנבחר באופן רנדומלי?
לא, אבל נגיד עוד מילה על הספר. בעצם הספר הזה הוא מוצג, אני מניח שגם יש בזה מידה של אמת, בתור איזשהו יומן שהוא כתב לעצמו, במהלך כל תקופת ההתמחות שלו, מהרגע שהוא התחיל את הסטאז' דרך כל השנים, ובאנגליה זה מאוד מובנה, לכל שנה יש משמעות, זה כמו בית ספר ללות כיתות, אז כל כיתה כזאת זה עוד חוויה, וכל פעם אתה לומד דרך ה... הומור ודרך הסיפורים, שזה אנקדוטות מצחיקות בטירוף, וצריך לקרוא את הספר הזה קאבר טו קאבר בשביל באמת להבין את כל ההומור שעצור בו. אבל אתה עובר בעצם ביחד עם אדם, עם הסופר דוקטור קיי, אתה עובר את כל השלבים של ההכשרה שלו עד הסוף, אני לא אעשה ספוילר, אבל זה באמת מצחיק עד כאב, הגדרה מדויקת הספר הזה.
אוקיי, אז אני אתחיל דווקא מהסימון האחרון שסימנת.
טוב, לא רגע, רגע, רציתי שתקרא, יש פה חלק אחד שמחבר אותנו לנושא של ה... קצת לנושא של, של ממים של רופאים.
אוקיי.
דיברנו על זה של לפעמים, לפעמים ה-togetherness הזה, זה גם הופך להיות ממש חלק מחוויית הלימוד. אוקיי? אז קרא בבקשה, כמו שאומר, כמו שאומר פרופסור ארסגור לאלכסנסקי.
קרא בבקשה. יום שני, 30 באוגוסט 2004. זמן פנוי אין לנו, אבל אנחנו מפצים על זה בסיפורים על המטופלים שלנו. היום בחדר הרופאים, בזמן שאנחנו אוכלים צהריים, אנחנו מחליפים סיפורים על תסמינים מגוחכים שאנשים דיווחו עליהם. בשבועות האחרונים, אתה כבר מחייך זה. בשבועות האחרונים פגשנו מטופלים עם גירות בשיניים, שיפור פתאומי בשמיעה, וחייבים בזרוע בזמן הטלת שתן. אני כאילו קורא את זה ולא מאמין שאני... אוקיי. כל דובר זוכה לאדווה קלה של צחקוקים מנומסים, כמו אורח כבוד שבא לנאום בטקס סיום תואר. אנחנו עוברים אחד אחד סביב השולחן, כמו צופים שמספרים צ'יזבטים סביב המדורה, עד שמגיע תורו של שמס. הוא מספר לנו שבבוקר בחדר המיון הוא ראה מישהו שחושב שהוא מזיע רק בחצי מהפנים. הוא נשען לאחור בציפייה לפרצי צחוק אדירים, אבל בחדר מסתררת דממה. לבסוף כולם אומרים פחות או יותר בבת אחת, אז יש לו תסמורת הורנר, הוא בחיים לא שמע על התסמונת הזאת ולא היה לו מושג שהיא מרמזת על גידול בריאה. שמס מזיז את הכיסא שלו לאחור בחריקה נורא ורץ לטלפן כדי לדאוג שיחזירו את המטופל אל המחלקה. אני גומר את הטוויקס שלו. אוקיי, זה כבר לא יפה.
לא, זה, אבל זה, 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 עוד פעם, זה חלק מהעניין, אתה מבין?
למרות שאני יכול להבין את הקטע של, אני יכול לראות את זה על מים.
נכון.
כאילו, שמוס מזיז את זה, אני גומר את הטוויקס שלו, כן.
כן. לא, לפעמים גם יצא בדרך אגב, באתר של מימים של רופאים, שבאמת אנשים פרסמו כזה, תשמעו איזה צחוק וזה, ואז בתגובות הוא קיבל, אחי, אולי כדאי שתשלח ספירה, כי יכול להיות. זה גם קורה לפעמים.
כן, מה שאותי שיש, זה קטע אחר פה, זה האנטרי הבא ביומן, יום שישי 10 בספטמבר 2004, אני שם לב שבגיליונות של כל המטופלים במחלקה רשום שהדופק שלהם הוא 60. אז אני בוחן בחשאי את טכניקת המדידה של הבחור מכוח העזר הרפואי. הוא מחפש את הדופק של המטופל, מביט בשעון שלו וסופר בכפדנות את מספר השניות בדקה. כן. אני קשה לי שלא לחשוב על ספר אחר שהזכרנו פעם אחת וכמה קיבלנו הערות מכמה מאזינים על השימוש שעשיתי בקטע ספציפי מהספר. אני מדבר על בית האלוהים של סמואל שם.
כאילו זה בית האלוהים גרסה 2.0. זה ממש זה.
אבל אני, ממה שככה קצת יצא לי לקרוא, כי אתה אסרת עליי, אתה כאילו התחלת לשמור חומרים ממני, מה, כאילו, מה, אתה גם תנעל את המורפיום, כאילו את המורפיום אתה תיתן לי, אבל את החומרים האלה אתה לא תיתן לי.
אני אגיד לך מה הבעיה, אתה יודע יותר מדי. אני יכול לספר לך, אבל אז אני צריך להשמיד אותך.
בקיצור, אם אני חושב רגע על המטען הרגשי של המספר,
כן.
היה משהו נורא שחור, מרה שחורה אמיתית אצל סמואל שם, שפה יש איזשהו משהו פחות פתולוגי, הייתי אומר.
כן.
פה זה אולי 50 גוונים של אפור ולא 50 גוונים של שחור.
נכון. אני, קודם כל, אני חושב שאולי זה נכתב...
קודם כל, זה 30, כמעט 30-40 שנה אחרי הספר של סמואל שם.
כן. נכון.
זה משהו בתקופה גם השתנה, איך שרופאים מתייחסים אחד לשני?
קודם כל בוא נדבר על הטכניקה, אם זה באמת נכון מה שהוא אומר שהוא כתב יומן, אז הכתיבה פה היא פרוספקטיבית. סמואל שם כותב רטרוספקטיבית, על, בצורה מאוד ביקורתית על דברים שקרו לו בעבר, והוא פשוט מספר חוויות. אנחנו דור הוואטסאפ. זאת אומרת, תחשוב על זה, אתה יודע שכמה פעמים יוצא לי, אני חושב על, בהקשר של עצמי, כמה פעמים יוצא לי לשלוח לחברים, לאחים שלי, לזה, כל מיני דברים שקרו לי במשך היום, בתור בדיחה.
ואתה גם יש לך מחולל מם בטלפון, ואתה
נכון,
גם ואני... עסוק בזה לא מעט, כן, גם אני נכון. מאוד נהנה פתאום באמצע היום לקבל ממך משהו שאני...
נכון, אז יכול להיות שאם
הייתי... שדבר על המטופלת שהשתעלה עליך.
אוי, זה היה סיפור באמת נוראי, טראומה קשה ביותר, מאז אני מסכת אבא. אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת, אני חושב שסמואל שם בא מתוך כוונה לבקר, ואדם קיי בא יותר מתוך כוונה לשתף. אתה יודע, אנחנו דור השר, אוקיי? אז משם לשר, אנחנו נמצאים בסיטואציה קצת שונה. הספר הזה הוא הרבה יותר קל לקריאה מבית האלוהים, ממש, ביפר. למרות שהוא גם אומר, יש לו גם, אם אתה נכנס לתוכו ואתה נכנס באמת, ואני קראתי את זה גם בתור רופא, אני חושב שאפילו אני יכול לקרוא את זה עם חוויה רגשית אחרת, כי זה ממש הזיכרונות שלי. זאת אומרת,
ראית את עצמך בספר?
בטח, בטח, כל הזמן, כל הזמן. זה חוויות שאתה, הקטע שלה לקום בלילה בשביל לתת איזשהו כדור שינה למטופל שאתה מקלל אותו, שהוא לא יכול להירדם, ובסוף הוא, עד שאתה מגיע אליו, הוא ישן, ואתה בגללו הפסדת שעת שינה. כל הדברים האלה זה חוויות שהן, אני חושב, אוניברסליות. אולי גם זה עוד חלק שקוסם בספר הזה, שכמעט כל ספר שקרא, כל רופא שקרא את הספר הזה, מוצא שם את עצמו בחלק מהסיפורים.
אני, אחד הדברים שככה רפרפתי קודם ומצאתי את זה, הוא מתאר מצב שהוא עובר באדום, עוצרת אותו משטרה, והוא אומר, אני ניסיתי לדבר על ליבם, אני אחרי 13 שעות ו5 ניתוחים קיסריים, וניסיתי להגיד להם שגם אני משרת ציבור, אבל זה בלי אמפתיה, 60 פאונד קנס ו3 נקודות. אז זה מתס... כאילו, אתה רואה פה הרבה תסכול, אתה רואה פה הרבה אולי כעס על זה שלא מעריכים את הרופא?
לא, אני חושב שזה מגיע ממקום הרבה יותר פשוט. אתה יודע, החוויה הזאת, הנה, אפרופו חוויות אוניברסליות. כל רופא, בכל מקום, אני חושב, אולי בעולם, אבל בוודאי בארץ, חווה את החוויה הזאת של לנסוע הביתה אחרי תורנות, כשמה שאתה רואה זה את ה... כביש המאוד מאוד מאורפל, ואת רק מתפלל שלא יפגוש אותך איזה עמוד בדרך.
לא זכרתי שהיה פה פיצול.
כן, וזה בדיוק לא, זה מסוג הדברים שאחר כך בחדר אוכל צוחקים עליהם. זה כל אחד מספר איזה תאונות קרו לו כשהוא נסע בדרך הביתה מהמשמרת.
אז לא באמת כדאי לקנות יד ראשונה מרופא.
לא, זה טעות. אני עכשיו רוצה לפנות למאזינים שלנו. תשמעו, אם יש משהו שתיקחו מהפרק הזה, כשמישהו רוצה למכור לכם אוטו, אם הוא אומר שזה יד ראשונה מרופא, אל תתקרבו, זה טעות. יד ראשונה ממוסכניק, כן. מרופא, לא, מה לעזאזל רופא, יש לו עם המכונית.
אלא אם כן הוא מנהל מחלקה, ואתה יודע שהוא אפילו עושה לילות.
כן, ויש לו אחלה אוטו, מן הסתם.
אם כבר נדבר על זה, אתה יודע, יש פה משהו אחד שיום חמישי, 7 ביולי 2005, פיגועי טרור נוראים בכל לונדון, הכריזו על מצב חירום, כל הרופאים נקראו להתייצב במיון, האחריות שהוטלה עליי היא לעבור בכל המחלקות הכירורגיות, ולשחרר כל מטופל שחייו אינם בסכנה מיידית, כדי לפנות מקום לנפגעים מהפיצוצים. הייתי כמו בולדוזר עם סטטוסקופ, העפתי משם כל מי שהצליח להגיע להעברה השלישית של היפוכונדר, בלי להתעלף או לפלוט דם מהפנה, העפתי הביתה מאות עלוקות.
כן, נכון. תזכור את זה כשאני מדבר בפרק על השחיקה, ונדבר על איך רופאים מתייחסים למטופלים שלהם, שהופכים להיות ממטופלים למקרה, ולחדר, ולמספר, ולעלוקה, ואז אתה תראה שזה גם, זה עוד סממן של...
ואני מחזיר רגע לאיזשהו משהו שהיה לנו בשיחה עם עדי. יכול להיות שכל הדבר הזה, ולדעתי זה גם די יחתום את הפרק שלנו, הנושא הזה, אולי ההומור זה סוג של ממברנה?
ההומור זה סוג של שסתום פורק לחץ, אני חושב, אם כבר. וכן, עוד פעם, זה לא תמיד... הוא לא תמיד מגיע ממקום בריא. לפעמים אנחנו מתייחסים להומור בתור איזשהו פתרון אלגנטי למצוקות ולבעיות. לפעמים הוא באמת מאוד עוזר. אני חושב שהפרק הקודם היה הפרק האופטימי, שבו דיברנו באמת על איפה ההומור בא ככלי טיפולי אמיתי, וזה נכון בין אצל מטופלים, אם משתמשים בו נכון, ואם עושים בו שימוש נכון, הוא יכול להיות כלי מאוד יעיל. הומור גם יכול להיות סימפטום, של בעיה. גם פה, אתה יודע שאני לא אוהב לקפוץ לקיצוניות משום צד, זה לא תמיד טוב, זה לא תמיד רע, ויש אנשים שפשוט יש להם חוש הומור, וזה בסדר, וזה חלק מהאישיות שלהם, ואפילו שהם רופאים, מותר להם להיות מצחיקים, כל טוב. לפעמים כשהומור באמת מגיע עם הרבה ציניות ושחרון, אני יודע אם יש מילה כזאת, אבל שחרחרות, עם שוחר.
נא לא לכתוב גלויות, תודה רבה, כן?
בצבע שחור, אם ההומור מגיע בצבע שחור ועם הרבה ציניות וכולי, הוא בדרך כלל מעיד על איזשהו קושי, ואז אנחנו לא צריכים למצוא דרכים אחרות להתערב.
אז השסתום הזה הוא הצד השני של הגיטר של הליצן מתחילת הפרק?
כן, כן, אני חושב שהם מגיעים מאותו מקום, הם אולי אוכלים לכיוונים קצת שונים, אבל בסופו של דבר, תשמע, אתה, כשאתה, אולי אני אגיד פה משהו, אני יכול להגיד משהו קצת הירואי, בלי שזה, אתה יודע, מבלי לדבר על עצמי באופן אישי, אבל כשאתה הולך ללמוד רפואה, אתה במידה מסוימת קצת תורם את גופך למדע. זאת אומרת, זה ברור שאתה בחרת במקצוע שהוא, שאתה נותן מעצמך קצת יותר ממה שבדרך כלל נותנים במסגרת עבודה שגרתית. ולפעמים, המחיר שזה גובה ממך הוא מחיר מאוד כבד, והציניות וההומור זה חלק מהדרכים לשחרר קצת את הלחץ הזה. יש אנשים שזה עוזר להם, יש אנשים שזה לא עוזר להם, אבל בסופו של דבר אני חושב שצריך לקחת את זה כתופעה עם צדדים, עם הרבה צדדים טובים, ולפעמים גם קצת סייד אפקט. אתה יודע, זה לא שונה בעצם מכל תרופה שיש לנו בארון התרופות שלנו. אתה יודע, אתה חושב על מורפין, זה משכך כאבים נפלא, אוקיי? לפעמים זה גם עושה עצירות.
עושים רפואה, שני פרקים על הומור לכבוד הקיץ. סיימנו. גאון. תודה למרואיינים שלנו. למרואיינת, דוקטור עדי אור. תודה לדור קומט. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי, ודני תימור המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה עידן.
תודה לכם.
תודה לגדליה.
עושים רפואה. יש ככה את זה בחיים. זה גם מוקלט. עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907. יום שישי, 10 בספטמבר 2004. אני שם לב שבגיליונות של כל המטופלים במחלקה רשום שהדופק שלהם הוא 60, אז אני בוחן בחשאי את טכניקת המדידה של הבחור מכוח העזר הרפואי. הוא מחפש את הדופק של המטופל, מביט בשעון שלו וסופר בכפתנות את מספר השניות בדקה.
זה טוב זה.
יום ראשון, 17 באוקטובר. כל הכבוד לי שלא נכנסתי לפאניקה כשהמטופל שבדקתי במחלקה התחיל להשפריץ בלי התראה מוקדמת כמויות אדירות של דם מהפה על החולצה שלי.
זה לא ייכנס.
אבל פחות כבוד לי שלא היה לי שום מושג מה לעשות. ביקשתי מהאחות הראשונה שראיתי לקרוא להוגו, המתמחה הבכיר במחלקה הסמוכה, ובינתיים הכנסתי ונפלון כדי להזרים לו נוזלים.
זה לא מצחיק, זה כאילו בקטע עצוב.
ואז הוא מת? יום שני, 19 בספטמבר 2005. לידת ואקום ראשונה. פתאום אני מרגיש כמו רופא מיילד, בסופו של דבר זה תואר שנשאר ברמה די תיאורטית עד שאתה מתחיל באמת לילד תינוקות. המתמחה הבחירה שלי, לילי, מדריכה אותי בעדינות, אבל אני עושה הכל בעצמי וזה פאקינג אדיר. מזל טוב, כל הכבוד, אומרת לילי. תודה, אני עונה עד שאני מבין שהיא מדברת לאימא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com, או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.